דף הינחת עמוד ב', קצת לפני חצי העמוד, נייר כדי לכתוב עליו קשר מוכפים. אנחנו למדנו במשנה שיעורים מסוימים למלאכת הוצאה, ואמרנו שבעצם החוט השני המקשר בכל הדברים זה חשיבות הדבר. מה שנקרא חשוב אסור להוציא אותו, מה שלא נקרא חשוב מותר להוציא אותו. אומרת הגמרא, נייר כדי לכתוב עליו קשר מוכפים. אומרת הגמרא תנא, למדנו בברייתא, כמה קשר מוכפים? שתי אותיות. אז אנחנו דיברנו אתמול שבן אדם כדי לשלם את המכס, להעביר את הסחורה, היה מקבל פתק. הפתק הזה היה כתוב עליו שתי אותיות. זה סימן שהוא פטור מלשלם מכס. אותנו לא מעניין איך הוא הוציא את הפטור. קצת שלמונים, מתנה, אבל למעשה הוא קיבל פטור. האדם הזה מחזיק פתק עם שתי אותיות, וזה אומר שהוא לא צריך לשלם את המס. אז זה נייר חשוב. כיוון שזה דבר חשוב, אם הוא יוציא אותו הוא חייב על מלאכת הוצאה בשבת. שואלת הגמרא ורמינו, למדנו בברייתא, המוציא נייר חלק, אם יש בו כדי לכתוב שתי אותיות, חייב. ואם לאו, פטור. וכשאנחנו מדברים על קשר של מוכפים, אנחנו מדברים על אותיות גדולות. כשאנחנו מדברים סתם על אותיות, זה אותיות שרגילים לכתוב אותן. לא גדולות. הסתם זה יותר קטן. המוכפים יותר גדול. נו, אז בברייתא לכאורה משמע שמספיק שתי אותיות, והכוונה שתי אותיות קטנות. לגמרא, הדבר הזה מאוד קשה. עונה הגמרא, אמר רב ששת, מהי שתי אותיות? שתי אותיות של קשר מוכפים, לנחן עמי. כשאנחנו מדברים על שתי אותיות, מדברים על שתי אותיות של קשר מוכפים. תומי, לא התקדמנו בגלל רבה. שתדע שריקים לך. רבה, תומי, בבוקר לא הסתדר עם זה. רבה אמר, עכשיו אנחנו בטירות. רבה אמר, האותיות נהיו קטנות. רבה אמר שתי אותיות דידן ובית אחיזה. דהיינו קשר מוכפים. עכשיו אנחנו נסביר את זה לאט לאט. כדי שזה יהיה בסוף בעזרת השם ברור. אין פה שום סיבור. ההנחת עמוד ב'. אנחנו מדברים ככה, עוד פעם. במשנה אנחנו רוצים ללמוד מה זה נקרא נייר, שכשאתה מוציא אותו זה שיעור להתחייב עליו כהוצאה. אומרת הגמרא, נייר חלק, אולי היינו צריכים להתחיל, כי היום, לא יודע, בערב היה יותר מדי שאלות על זה, אני לא יודע למה. אנחנו מדברים לא בשנות ה-2000, כאשר הנייר היה מצרך יקר. ככה מספרים שהקצות החושן יש לו שני חיבורים, אבני מילואים והקציף. הוא אמר שיש לו חביבות יתרה לאבני מילואים. למה? כי כשהוא כתב את אבני מילואים, הוא היה כל כך עני, שלא היה לו אפילו נייר. אז כל מקום שהיה מוצא איזה בדיל נייר, היה כותב על זה חידושים. כך היה לו ארגז של חידושים, אחרי זה הוציא ספר אבני מילואים. לא היה ניירות. נייר זה היה מצרך יקר. כמה זה נקרא נייר, אני לא יודע, היום, תגיד גיל היום זה שום דבר. כמה זה נייר שהוא דבר חשוב, שאם תוציא אותו בשבת, אתה עובר על מלאכת הוצאה, אומרת על זה המשנה קשר של מוכפים. קשר של מוכפים זה ביטוי בחתיכת נייר, שלצורך הדוגמה נדבר כמו היום פתק של הקלפי. אות של קלפי זה נקרא אות חשובה, אות גדולה. שני אותיות כאלה, אם אפשר לכתוב על הפתק, הופך את הפתק לדבר חשוב. הגדל הזה של הפתק שמתאים לשתי אותיות. מביאה הגמרא ברייתא, בברייתא לא כתוב ככה. בברייתא כתוב סתם שתי אותיות. הבינה הגמרא מה זה סתם שתי אותיות? זה אות נורמלית כמו שכותבים. לא מדברים על האות המוגדלת. עוד סטנדרטית. תראה, כשהיינו בכיתה א', אמרו לנו לקנות מחברת 10 שורות. 10 שורות. כיתה ב' או ג' זה כבר 14 שורות. גודלים זה נהיה, כנראה, הכתב הרגיל המקובל, לא הקטן מדי, לא הגדול מדי, הממוצע. ספר תורה, הוא יגיד לי גם, תלוי איזה ספר, גדול או קטן. אז לכן אני לא, אז לכן אמרנו ספר תורה. עוד סטנדרטי. עוד סטנדרטי. עכשיו אנחנו ממשיכים הלאה. אחרי שברוך השם הגענו לאות הסטנדרטי. אתה לא יודע מה גודל האות. אנחנו בעלי חוב. אנחנו יודעים אם זה 2 סנטים, 1 סנטים, 3 סנטים. אבל אנחנו מדברים על האות הסטנדרטי. עכשיו אנחנו באים ואומרים שהברייתא אומרת שאם הוא כתב כזה 2 אותיות, אם יש מקום לשתי אותיות, חייב. אומרת הגמרא, אבל רגע, אתה הסברת קשר של מוכפין. עונה תשובה ראשונה רב ששת, זה בדיוק אותו דבר. כשאני אומר סתם אות, הכוונה לגודל של אות של קשר של מוכפין. תירוץ אחד בגמרא. זה לא מי יודע, אני לא יודע, לא ראיתי, אבל נגיד. בדיוק, מצוין. ככה היום דיברנו כל היום. דיברנו על 10 סנטים. נגיד, גודל של 10 סנטים. 10 סנטים, אני לא יודע מה זה גודל שלה, אבל 10 סנטים. בא רב הזה אומר, מה הגדרה של הנייר? אומר רבה, כדי לכתוב אות רגילה. אבל שמענה, בשביל לכתוב, אי אפשר לכתוב בלי להחזיק את הנייר. זה בורח. מה צריך לעשות? להחזיק את הנייר ולכתוב. איזה גודל נייר צריך בשביל להחזיק ולכתוב? זה אותו גודל שצריך לקשר של מוכפין. זאת אומרת, למעשה, בין הבדל בין רבה לרב ששת, אחד אומר שהאות היא 7 סנטים, אחד אומר 10 סנטים. אבל שניהם מסכימים שהנייר הוא 10 סנטים. השאלה אם זה בנוי מאות 7 ודף חלק 3, או שזה בנוי מאות בגודל 10 סנטים. נחת דעתנו. שתיים. למה? כי ככה היה במשכן 2 אותיות. אבל אנחנו מדברים אותיות, אותיות סתם זה 2. בפינה. כל המקומות. היה הקרשים. אתה עושה סוכה, ממה אתה עושה פה? סוכה. איזה חומר אתה עושה את הסוכה שלך? מבד? בעזרת השם, לשירחיב, תגיע לירושלים. בירושלים לא עושים מבד. בירושלים עושים מקרשים. לי יש פה גם קרשים, כי אני גדלתי בירושלים. עכשיו, אני כל שנה יש לי בעיה. איך מסדרים את הסוכר? יום אחד עלה רעיון גאוני, ממש גאוני, התחלתי לכתוב מספרים. 1, 2, 3, באותה שנה בדיוק עשיתי הפוך את הסדר. אבל היה כתוב מספרים, הנוגע לענייננו. למה יפה? כך כמעט קרה. אבל למה יפה? כשאנחנו מדברים, במשכן היה קרשים, מפרקים, בונים, יש הרבה מסעות. איך תדע איך לפרק? אבל היה כתוב אותיות, א', א', ב', ב', ולא סתם, היה כל זוג. כל זוג עשו לו סימן, א' א', ב' ב', ג' ג', ד' ד', בסך הכל, אנחנו בסך הכל, אבל עכשיו יש ערנות כוללת. אז עכשיו אפשר להמשיך. עכשיו אומרת הגמרא. מה? הרבה יותר. כן, היה איזה 50 מסעות. הרבה מסעות. מתוכם היה כאלה שכל כמה ימים, והיה כאלה שישבו שנים. אבל אף אחד לא ידע מראש מה קורה. היה עמוד הענן, על פי השם יחנו, על פי השם ירדו, העמוד מתחיל ללכת, מפרקים. העמוד עוצר, מקימים. יכלו לגמור להקים, העמוד עושה תנועה להמשיך הלאה, מפרקים ממשיכים הלאה. כמה זמן פירוק והכנסה? אני לא יודע, זה היה תלוי כנראה בפרקטיקה, בפעם ראשונה ליותר, פעם שנייה פחות, ככה אני מניח. משתפשפים. הרבה יותר. יש מה, בעזרת השם נלמד בדף צדיק וב. שם הגמרא תדבר על זה, איך היה נראה עגלות, איך שמים את הקרשים על העגלות, איך עמדו עגלות, כתוב בפסוק שהיו בסך הכל 4 עגלות לבני מררי. כך היו עושים. טוב, זה עוד בעזרת השם, נשאיר משהו לשם, שלא. עכשיו ככה, כן? אחרי הכל זה לקח זמן. למה יפה? יש לנו מחלוקת רב ששת ורבה מה היה צורת האות? אין מחלוקת בגודל הדף. לפי כולם זה מתאים לגודל של קשר של מוכפין. השאלה איך בונים את זה? רק מאותיות או מאיתיות עם דף חלק. אומרת עכשיו הגמרא, מי טבעי, למדנו בברייתא, בערך חצי עמוד בעין ח'. המוציא נייר מחוק ושטר פרוע. עכשיו אנחנו מסבירים לאט, אבל אחרי זה אנחנו צריך טיפה למהר. המושתי נייר חלק. לא יודע למה, כי משום מה פה כולם הסתבכו לי, לא יודע למה. זה היה, היו מחוקים בזמן הזה, זה הלך ככה. נייר מחוק פרושו של דבר, רשי הסביר, מה זה נייר? אומר רשי במשנה, נייר של הסבים, זה לא הנייר שלנו. מוחה, כותב, מוחה, כותב. כתבת פעם אחת, עם מה כתבת? עם דיו, זה דיו סמיך. מחקת, אין לכתוב עוד פעם, זה נהיה שחור. כן? אז אי אפשר, עוד נדבר, אנחנו גם נעשה היום אור, נעבד אותו, אבל איך שלא יהיה, ככה היה נראה. אז אם יש לך נייר מחוק, לדבר איתי במושגים של אותיות כבר לא שייך. כי הנייר הזה כבר לא כותבים עליו אותיות. יש לך שטר פרוע. שטר פרוע הוא שטר מת, אין מה לעשות איתו. מה החיוב בכזה מקרה כדי להוציא מרשות לרשות? על מה אתה מתחייב? אומרת הברייתא, אם יש בלובן שלו כדי לכתוב שתי אותיות, או בכולו כדי לקרוך על פריץ להחיד קטנה של פלייטון חייב, ואם לא פטור, אומרת מה פשוט מאוד? לנייר יש לו גם את השוליים. יש גם... אם בשוליים אפשר להכניס שתי אותיות, אז הוא נשאר נייר חשוב, אז חייבים עליו. אם יהיה אפשר להכניס שתי אותיות, אז בוא נראה מה השימוש הבא שאפשר לעשות עם הנייר. כשהיינו צעירים, האמא הייתה אומרת, בלי תחתית אתה לא מוציא את הקוף. לא מגישים לאורח בלי תחתית. אבל לא היה תחתית. לקחו נייר. לא, אבל זה מחוק, או זה שטר פרוע, אין מקום. מלוכלך. כן, אז מה החשיבות הבאה? אתה מגיש את זה עם הקוף, לצור על פי צלוחיתו, או אתה רוצה להשאיר קוף תה למישהו. אבל יכול להיכנס איזה זבוב. אתה שם מלמעלה נייר. זה נייר חשוב. מה, עם ניירות? עם ניירות? לא, זה נכון. אבל זה יותר גדול מאשר לצור על פי צלוחיתו. חוץ מזה, שהיה עוד בעיה קטנה, לא היה בקבוקים בזמן, היה רק חביות. תיאורטית, נכון? אומרת הגמרא. אז למה יפה? אם יש לך בלובן לכתוב מה טוב, אם לא, גודל כזה לקרוך על פי צלוחית קטנה של פלייטון, זה כזה, דיברנו על פסמים. בישלמה לרב ששת אמר, מה שתי אותיות? שתי אותיות של קשר מוכסין שפיר. אלא לרב אמר, שתי אותיות דידן ובית אחיזה, דהיינו קשר מוכסין. אך בית אחיזה לא צריך. אומרת הגמרא קשיא. נסביר. כשאתה בא ואומר לי שכשיש לי פתק, והפתק הזה הוא נייר מחוק, אם בלובן שלו יש מקום להכניס שתי אותיות, חייב. מה זה נקרא שתי אותיות? סיכמנו קודם. לפי רב ששת שתי אותיות זה קשר של מוכסין. דהיינו, 10 סנטים. נפלא, אני מבין את דברי הברייתא. לפי רבה, מה זה קשר של מוכסין? זה 7 ו-3. הרי אמרנו, 7 סנטים האות, 3 כדי לאחוז את הנייר. מתי אני צריך לאחוז נייר? כשאין לי מקום לאחוז. אז איך תכתוב? אז אני אומר, צריך שיהיה חלק חלק שבו אני מחזיק כשאני כותב. אם אבל אני מדבר על נייר שהוא כבר מחוק, בחלק השחור אתה יכול לאחוז את הנייר. אז על איזה אות אתה מדבר? רק על 7 סנטים. אז הברייתא לא יכולה להגיד לי סתם שתי אותיות. זה לא נכון. למה? והוא אומר, אם יש בלובן שלו, לא, אם יש בלובן שלו כדי לכתוב שתי אותיות, אם נשאר לי, כן, נכון, אם יש לי לובן של 10 סנטים, אז יש לי שימוש בדף. אין לי 10 סנטים, אין לי שימוש. לפי רבה, אתה לא יכול לדבר על קשר של מוכסין, אתה יכול לדבר על אות רגילה. כי אות רגילה זה 7 סנטים, לא 10 סנטים. זה כל שאלה.
אבל אם יש לך 10 סנטים, זה בדעה הראשונה, אז גם הדעה השנייה יש 10 סנטים.
נכון. אבל הדיעה השנייה אני לא צריך 10 סנטים. כי תמיד... מאוד חשוב. כי בברייתא כתוב, אם יש בלובן שלו לכתוב שתי אותיות. אני לא צריך בלובן, אני צריך בשם.
אבל לפי הדעה השנייה יש לך בלובן שלו 10 סנטימטר.
נכון. לפי הדעה השנייה...
לפי הדעה השנייה יש לך בלובן שלו גם 10 סנטימטר.
לא, 7. למה אני צריך את ה-10?
3 על השחור.
אבל זה לא כתוב. זה נכון, אבל זה לא כתוב בברייתא.
הרי השיעור הזה זה שיעור לשיעורים, למה? אם אני כותב יו, אם אני כותב מי,
קשר של מוכסין. זה היה עוד סטנדרטי. זה היה עוד סטנדרטי. זה ידענו מה הגודל. היה פתק מקובל. למה? זה ברור. אבל אנחנו לא צריכים אבל לא צריך לכתוב עוד שם. אני צריך עוד של 7 סנטים. עוד 3 כדי להחזיק את הדף. להחזיק את הדף מצידי תחזיק בחלק המחוק. מה אני צריך חלק לבן? נו. למה לא? לפי רבא כן. כי רבא אמר, הנייר בעצם החשיבות זה 2 אותיות. יש לי רק בעיה טכנית. אי אפשר לכתוב ככה. במקום שאין לי את הבעיה הטכנית, מה יהיה הלובן? 7. למה התנא לא אומר את זה במפורש? כי הגמרא, אל תדע מה, אני אסביר את זה עוד יותר.
מה כתוב בברייתא? מה כתוב בברייתא?
נתחיל שוב. היה ברייתא לפני זה עד שנכנסת. בברייתא הזה היה כתוב 2 אותיות חייב, ואם לא פטור. הגמרא שאלה, מה פתאום? זה קשר של מוכפין, זה לא 2 אותיות. על זה באו התירוצים, נכון? זאת אומרת, הגמרא בא ואומרת לך יסוד, תדע לך. כל מקום שמופיע 2 אותיות, מה זה 2 אותיות? 7 ו-3 או 10, נכון? מופיע ברייתא כתוב 2 אותיות, בברייתא הזאת זה לא מדויק, כי זה לא צריך 7 ו-3. לא צריך 10 חלק, מספיק 7 חלק ו-3 ממה שקיים. איך תכתוב? זה בעיה של התנ"ך. אם היו נותנים לכתוב, אני הייתי כותב את המשנה. תציין את האפשרות לחלק בין אות רגילה לאות המדוברת כאן, כי זה לא אותם אותיות. להסביר אפשר הכל, אבל בברייתא זה לא כתוב. כשהגמרא אומרת קשה, הגמרא לא אומרת שאי אפשר להסביר. אומרת הגמרא, זה הערה נכונה. לשון הברייתא בעייתי. אומרת הגמרא. טוב או לא טוב, אם לא אנחנו חוזרים. למה אין עוד שיעור עכשיו? בסדר או לא? אומרת הגמרא. תנו רבנן. המוציא קשר מוכסים, עד שלא יראו למוחס חייב, מי שיראו למוחס פטור. רב יהודה אומר, אף מי שיראו למוחס חייב, מפני שצריך לו. מחלוקת סטנדרטית הקטנה קמה, רבנן ורב יהודה. רבנן באים ואומרים, תראה, מתי הנייר הזה חשוב? לפני ששילמת מס. אתה רוצה להציג את זה לפני המוחס, זה שווה הרבה כסף. אז יש לו ערך, הוצאת אותו בשבת חייב. אם כבר הראית אותו למוחס, אתה יכול לעשות איתו תיירה, זה חד פעמי. אז כיוון שהוא לא חשוב, אין עליו דין הוצאה. בא רב יהודה ואומר, גם אחרי שהוא יראה אותו למוחס, זה כן חשוב. שואלת הגמרא, מהי ביניים? מה שאלת הגמרא? כתוב מהי ביניים. שאלת הגמרא, תגיד לי, אתה רב יהודה אומר, צריך לו. אולי אתה יכול להסביר לי למה צריך לו. למה אתה אומר שצריך אם רבנן אומרים שלא צריך את זה? הראית אותו למוחס, עונה הגמרא. אמר רבי איקה ביניי הוא ראיתי מוכסה. כן, אבל פה את הנקם אני לא צריך להסביר. הבעיה שלי זה עם רבי יהודה. למה רבי יהודה אומר צריך לו? עונה הגמרא, איקה ביניי הוא ראיתי מוכסה. אין חדש תחת השמש. תמיד היו אנשים יקרים שכאב להם שלמישהו טוב. שהרי כידוע מבריאת העולם יש שני דרכים לגדול. יש דרך אחת לגדול. יש דרך שנייה לדרוך על השני, אז אני הגדול. כאן מדובר על אדם כזה שרואה מישהו שעובר ונראה לו שהוא לא שילם מס. אז הוא רודף אחריו והוא רוצה להלשין אותו למוחס. כן, שם זה התפקיד שלו. שם יש כאלה שזה גם בלי התפקיד שלהם. רודפים אחריהם. כן, כן, כן. קורה. בכל אופן, הנוגע לענייננו, אומר את הגמרא, תראה. רב יהודה בא ואומר, יתפוס אותו אותו ברנש בחוץ, ויגיד לו, אני הולך להלשין עליך למוחס, מה הוא יעשה? יכניס יד לכיס, יוציא את הראיתני ואת הקשר של מוחסים, ואומר, אתה רואה, ידידי, שילמתי, אני מסודר. באים רבנן ואומרים, זה לא סיבה להחשיב את הנייר, כי בשביל זה הוא כבר זורק את הנייר, הוא לא צריך את זה. אלא מה? יתפוס אותו הראיתני הזה, א', זה לא קורה כל יום. ואם זה יקרה, אז הוא יגש איתו חזרה למוחס, ויגיד המוחס, אדוני, זוכר אותי? זוכר, כל טוב, וממשיך הלאה. תירוץ שני, אומרת הגמרא, וכנראה מה שהפריע לגמרא, תשמע, אחרי הכל, אם אתה יכול להחזיק את הנייר בכיס, ולמנוע את הטקל הזה, ועכשיו להתחיל לחזור, ולא, תשמע, תריך. כנראה שזה הפריע לגמרא. אומר רבא, יש לי תירוץ אחר, מוחס גדול ומוחס קטן מכווניי. תראה, בדרך כלל מי מקבל את המחס, לפחות בזמנם. זה היה ככה, היה את המלך, את הפריץ, את בעל האחוזה. אתה היית סוחר, חוכר ממנו את השטח, והוא לוקח מיסים. הוא לא יושב שם כל היום. אז יש לו פקידים. הוא נתן לך את אותו קשר של מוכסים, מאוד טוב. אתה מגיע לשטח, פגשת אותו, כל טוב. בדרך יש פקידים. הפקיד יצא אותך, יגיד לך, אדוני, מה עם המס? מה אתה תגיד לו? אז לפי רב יהודה, אתה אומר לו, בבקשה, הנה הפתק. אז צריך את הפתק. באים רבנן ואומרים לו, כשאתה עובר אצל הבוס, הבוס נותן לך קוד, שלא ינדנדו לך. אז אם למשל אתה בא ואומר ריש ריש, באותו היום, או שין שין, או טף טף, או איזה לא, מה שלא יהיה, אז ידוע ששילמת מכס. לא צריך בשביל זה להחזיק את הנייר. לכן לפי רבנן הוא פתור, כי כבר אין צורך בנייר. לפי רב יהודה צריך. תירוט שלישי אומרת הגמרא, רבשי אמר, חד מוכס סיכה ביניו, מפני שצריך לו להראות למוכס שני, ואמר לחזי, גברה דמוך הפנה. יש אנשים שתמיד רוצים להיות יפים בעולם. בן אדם בא, עובר את המכס, באופן נורמל, אתה עובר בצד ימין, אתה משלם מכס בצד ימין. אתה מגיע לצד השני, אין כזה דבר לשלם עוד פעם מכס. עברת? עברת. אבל. הוא מגיע לצד השני, שם יש את המוכס של הצד השני. הוא מסתכל על החבילות שלו, רואה אין חותמת, אומר לו, זה אתה מאלה המוצלחים, אולי תספר איך אתה עושה את זה? אומר לו, אני אחד משומרי החוק הוותיקים במדינה. מה נראה לך שלא שילמתי? מוציא לו את הפתק, מה לו, אתה רואה? אני איש טוב שומר חוק. רבנן אומרים, זה לא מעניין אותו. אתה טוען שלא שילמתי? שיהיה לך לבריאות כל טוב, אין לי זמן לדבר איתך אפילו. ממילא, השאלה אם הוא מייחס לזה חשיבות או לא. רב יהודה אומר, צריך לו, כי אדם רוצה להתראות, להיראות נקי. רבנן אומרים לו, את אותו מחלוקת מכיוון אחר. אומרת הגמרא, תנו רבנן, המוציא שטר חוב עד שלא פראו חייב, מי שפראו פטור. רב יהודה אומר, כפי שאנחנו מכירים, אף מי שפראו חייב, מפני שצריך לו. אותו סיפור, רק במקום לדבר על הקשר של מוכסים, מדברים על שטר. שטר חוב, אבל שטר חוב שפרה אותו. שטר חוב שפראו, שומרים עליו או לא שומרים. רב יהודה, אתה נקם אומר, שמה, כל זמן שזה שטר חוב שלא פרו אותו, שווה הרבה כסף, אז הוא חשוב. פרעת, אין מה לעשות איתו. רב יהודה בא ואומר, צריך לו. ושוב, שאתה אומר, מהי ביניו? למה כן, למה לא? אומרת הגמרא ארבעה תירוצים, תירוץ ראשון. אמר רב יוסף, אסור להשות שטר פרוע איכא בניו. רבנן סברה, אסור להשות שטר פרוע, ורב יהודה סבר, מותר להשות שטר פרוע. הנידון הוא כזה. יש לנו פסוק, הפסוק אומר, אל תשכן בו עלך עוולה. אומרים ליהודי, אתה אל תחזיק בבית דברים שיכולים לעשות אותך להיות עושה עוולה. אסור להחזיק למשל בבית משקולות חסרות. כי אתה מחר עלו לרמות. אותו דבר אומרים ליהודי, תשמע, אם יש לך שטר, וכבר הבן אדם שילם לך, שטר פרוע, אל תחזיק בבית. אל תחזיק עוולה בבית, אתה המלווה. למה? אתה אומר מצוין? אז אנחנו נספר את הסיפור. מעשים בכל יום. מעשים בכל יום. אדם בא, לווה כסף. כתוב בהלכה, אם אתה לווה כסף, תעשה שטר. אז הוא עושה על פי הלכה. הלוי זה כותב שטר למלווה. מה עושה המלווה עם השטר? עם עדים, עם התראה, עם תאריך, עם זמן, הכל בפנים. מה הוא עושה עם זה, עם השטר הזה? איפה הולך? בבית? ביד? שם בכסף, בסייף. כן. אבל עד שהוא לא מוכר, הוא שם זה בכסף. מוכרים למישהו אחר שכבר אתה יודע שלא תראה את זה. כן, 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 כן. תביא לי אתה 90 יום, תקבל 90%, 10%, אנחנו בלי עסקים שחורים עכשיו. עכשיו הוא בא, אתה אומר זה לבן, אתה צודק. כן, 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 נכון. אנחנו אנשים קטנים יותר. 100-200 שקל. טוב. למעשה, מה קורה? שיעור הקודם, לא היו כנראה אנשים, טוב, פה יש סוחרים יותר ותיקים. שם, בדיוק כפול הפוך, הייתי צריך להסביר מה זה מרמה. אנשים לא הבינו מה זה לרמות. אז כן, התאמצנו, אבל בסוף הצלחנו קצת. זה היה שם. שיעור בערב, היה משהו מדהים. משהו מדהים, כן, להביא קצת אותי, לגוון. בכל אופן, מה קרה פה? אין לי בעיה, רק אני מניח שבטח חלק צריכים עוד להגיע לכפר בלום הלילה, לא יודע. מימון, מימון. כפון, דרום, לא נורא. למה יעשה ככה? עכשיו מה קורה? הבן אדם הזה עכשיו אתה שואל מה קרה. הוא לקח את השטר, שם את זה בכספת. בדרך כלל איפה מחזירים חובות? בבית כנסת. אם לא בבית כנסת, בעסק. הוא בא אליו, רוצה להחזיר את הכסף. אומר לו, אדוני, השטר אצלי בבית. אין בעיה, תביא לי את זה מחר. או תכתוב לי פתק, התקבלתי לחובי, תחתום, כל טוב. אחד משני האופנים האלה. ואז באה הגמרא ואומרת, יש פה נידון מעניין. אני עמל ועכשיו יש לי שטר בבית פרוע. אני צריך לקרוע אותו, או אני יכול להשאיר אותו. סוברים רבנן, אדם שפרה שטר, אסור להחזיק אותו בבית. אבל מלווה ודאי לא מחזיק אותו, אין לזה חשיבות. מה כן? הלווה. מה קורה אם הלווה מחזיק את השטר? מה יעשה אם זה הלווה? אמרנו, לצור על פי צלוח איתו. כן, נתן למלווה. לא, לא, המלווה עכשיו קרא סיפור אחר. הוא נתן את הכסף, המלווה יחזיר לו את השטר. אחרי שהוא יחזיר לו את השטר, יש לו שני אפשרויות. יש אפשרות אחת לקרוע. יש אפשרות שנייה, לקחת את זה להשתמש לקופתי. אמר, לקופתי. איך הוא מגיש קופתי? חייב לבוא ביחד עם צלחת. אז הוא מגיש את זה עם הנייר. ש? מי? הלווה. אומרת הגמרא, סובר המנדה אמר הזה, ההיגיון אומר שלויבה לא שומר את השטר. לא שווה לו הרווח הזה להיות נחמד להגיש רק קופתי עם נייר, ומחר, או בלי כוונה, הנייר הזה ייפול חזרה ביד המלווה, ויתחיל לו תיק עם תביעה שנייה. אז הלוי, ואם הוא אדם נורמלי, הוא קורא מיד השטר. ממילא אין לי בעיה איתו. למה רשמו? אתה שומע? העורך דין אומר ככה, סיבור פשוט, באתי לך לעסק, קניתי משהו, נתתי לך צ'ק, אמרת עושה לי טוב, אל תפרע אותו, אני בא אליך אחר הצהריים, נותן לך מזומן, באתי אחר הצהריים, קיבלתי לך את המזומן, נתת לי חזרה את הצ'ק, כותבים משהו על הצ'ק, שום דבר. עכשיו השאלה היא, מה קורה עם הנייר הזה? קוראים אותו או שומרים עליו? רבנן באים ואומרים, פרעת אתה קורע, המלווה קורע בגלל שהמלווה לא יחזיק בבית עוולה, הלוי וקורע כי הוא לא לוקח סיכונים, שהצ'ק הזה ייפול לידיים לא ראויות. זה אומרת הגמרא. בא רב יהודה ואומר, לא. למה? כי אני עמל ומותר לי להחזיק שטר פרוע בבית. נתתי לך שובר, אבל אני לא עושה עוולה, זה לא נקרא עוולה. אז יש לי מה לעשות עם זה, לצור על פי צלוחיתו. זה דבר חשוב. אז חייב עליו בהוצאה. זה אומר רב יהודה צריך לו. תירוץ ראשון. תירוץ שני אומרת הגמרא. אביי אמר, בכולם אסור לעשות שטר פרוע. והכה במודה בשטר שכתבו צריך לקיימו כמפלגה. תנא קמא סבר מודה בשטר שכתבו צריך לקיימו, ורבי יהודה סבר מודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו, ומה יד שלא פרעו מי שפרעו, עד שיאמר לו ופרעתי, ולא פרעתי. אנחנו מדברים ככה, מקסימום אחרי זה קצת ממהר, אבל עכשיו אנחנו יכולים להסביר לאט. בעיקרון הסוגיה מושאלת, מושאלת לא קשורה לפה, אבל אנחנו נסביר לאט, כדי לא להסתבך עם הבעלי העסקים פה. בעיקר הדין, מהתורה, אדם בא ולווה כסף מחברו. החבר שלו נתן לו שטר, ועל השטר חתמו שתי עדים. הגיע יום הפיראון, אני בא לגבות את הכסף. אני בא לגבות הכסף, אתה אומר לי, פרעתי. אני אומר לך, פוץ לי, סליחה. למה? כיוון שיש לי שטר, ועל השטר יש שני עדים, וחזל הורו לנו מהתורה, עדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותם בבית דין. אם יש שני עדים יהודים כשרים, כל זמן שאתה לא תוכיח שהם לא כשרים, עדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותם בבית דין. אבל באו רבנן וראו לימים שאנשים לוקחים שטר, ואם הם קצת בעלי כישרון הם מזייפים חתימה ובאים עם זה וגובים כסף. דברים מעשים שבכל יום, זה לא רק בזמן רבנן, עושים זיוף של החתימה ומוצאים את הכסף. באו רבנן ואמרו, לא, 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 אתה רוצה לקחת כסף? אתה צריך לקיים את החתימה. מה הפירוש? צריך, יש שלושה אפשרויות. יש אפשרות אחת, תביא את שני אלה שחתמו, שיעידו שזה היה בפניהם. אופציה שנייה, תביא שניים מהשוק שמכירים שזה כתב ידם. אופציה שלישית, תביא לי שטר שכבר קוים, נעשה השוואת חתימות, אם זה דומה, מתאים, אם לא דומה, לא תקבל. זה הדין. מה קורה? אין לי את העדים האלה. למה? הם עזבו למדינת הים. מתו לו עלינו להלכת. קרה. מה אני עושה עכשיו? פשוט מאוד. קורא ללויבה, אומר לו, ידידי, בוא איתי. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה, בכנות, תפני הרבנים החשובים, הדיינים. תגיד לי, אתה כתבת את השטר הזה? אומר, כן. אבל, פרעתי. פרעתי. עכשיו, מה, אז מה, אז הוא אומר פרעתי, אז מה? רגע, 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 אבל יש לי שטר. כי הרי מה העיקרון אומר? הרי גם כשאני מביא שני עדים שמקיימים את השטר, אתה יכול להגיד לי, פרעתי. ומה אני אעשה? אז מה תגיד? שאם הוא אומר פרעתי, חובת ההוכחה עליו, על המלווה. או, התשובה השתרחה בידי, מהי ביי? כן, המשמעות היא אחת, בדיוק. זה הטענה. אם אתה אומר פרעתי, אז אני אומר לך שטרחה בידי מהי ביי. המלווה אומר לו שטרחה בידי מהי ביי. ואם השטר נמצא אצלי, אז כנראה לא פרעת. ואז אני מחייב אותו לשלם. אבל עכשיו קרה תופעה אחרת. אין לי שתי עדים שיעידו על השטר. מי מעיד על השטר? הלווה. אבל לווה שמעיד על השטר אומר שהוא פרוע. ולמה שאני אמין לו? כי יש לו מיגו, זה מזויף. אם הייתי רוצה לשקר, יש ברבן חונו שני צדדים, מה זה מיגו? נדבר על המיגו הפשוט. מיגו זה מה לי לשקר. אם הייתי רוצה להיות שקרן, הייתי אומר, טענה הרבה יותר טובה, זה מזויף. ואם אני הייתי אומר מזויף, אז אתה יכול לקחת הנייר ולעשות איתו תיירה, כי אין לך דרך לקיים אותו. אז ממילא אני בא אליך בטענת פרוע, מיגו זה מזויף. ואז אני נאמן על הטענה שלי. ואז מה אתה עושה? שובר את הראש בקיר. זה היה הנידון שלנו, אומרת הגמרא. מודה בשטר שכתבו, צריך לקיימו או אין צריך לקיימו? רבנן אומרים, מודה בשטר שכתבו, צריך לקיימו. אז ממילא אני בא ואומר לו, תשמענה. אם אני אומר שצריך לקיים, אז כל זמן שאתה, כפי שהגמרא אומרת, עד שיאמר לו ופרעתי, אם הלווה יבוא ויאמר לי, לא פרעתי, אני מודה שלוויתי, לא פרעתי, אז זה שטר חשוב. אם הלוי זה בא ואומר לי, פרעתי, אני הולך הביתה אבל וחפוי ראש, וקוראים לזה היום, עקצו אותי. אין לי מה לעשות. אם אבל בא רבי יהודה ואומר, לא. אם אתה אומר שכתבת, אני כבר לא צריך קיום. אם אני לא צריך לקיים, אז שטרך בידי מי ביי. אתה צריך לשלם. ממילא צריך את השטר, גם אם הלוי זה אומר, פרעתי, אני עדיין צריך את השטר. כי הטענה שלו פרעתי לא תופסת. כי אחרי שהוא מודה שהוא כתב, אז השטר חוזר להיות מקוים, ושטרך בידי מי ביי, ואתה תשלם את הכסף. אז יש חשיבות לשטר. זה עכשיו אמרנו גם, לא רק בבוקר. כי זה רק אם אני אומר, מתי, זה המחלוקת. מודה, הרי לכן, כל הסיפור איך התחלנו, שמעיקר הדין, עדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקר את אותם בבית דין. לא צריך את זה. רבנן מפני הרמאים אמרו את זה. באותו רגע שאתה אומר, כתבתי, אתה הולך מפה, זה כבר לא הפה שעצר. אתה יודע מה עכשיו עושה את השטר לשטר? העדים החתומים על השטר. רק מי אמר שהעדים האלה אמיתיים? זה זה שאתה אמרת, כתבתי.
רגע, אבל לא, כשרבי יודע יקבל את הכסף, צריך להביא את העדים האמיתיים.
שום דבר. כי כשאתה אומר... כשאתה באת ואמרת, שאמרת שכתבת, אז זאת אומרת שהחתימה היא חתימה אמיתית. אתה הרי מודה שכתבת.
אני גם אמרתי כבר שפרעתי.
יפה. זה לא הסוגיה, אבל לכבודכם אנחנו נעסוק בה. עוד פעם. יפה. כי הוא אומר, הפשע עשר. זאת אומרת, כזו, נו, מה שהם לא מבינים, אוקיי. נתחיל הפוך. מבינים טוב, יותר מדי טוב.
מבינים בסדר גמור, למה הוא יותר חזק מזה
השני? זה נקרא לא מבינים, למה? לא, לא, בצחוק. ברשותך הערב אני מאוד עייף, אז רק להתרענן. אבל המסר הוא כזה, עוד פעם. הפה שעשר הוא הפה שהתיר, מה היה המיגו? המיגו בא ואומר ככה, מכוח מה אתה רוצה לגבות את הכסף? התשובה היא לא מכוח השטר, כי אין לך קיום. אתה רוצה לגבות מכוח מה שאני אומר שהשטר הוא אמיתי. אבל זה אני אומר, הפה שעשר, מי שאומר שהשטר הוא שטר, הוא גם אומר שהשטר פרוע.
למה
אתה מדבר
מיגו? זה שהוא פרע?
לא, למזויף. רק... תשמעו, אני כבר עברתי זמן פציעות, אבל אני בשבילך עושה את זה, אבל זה לא חוקי. לא, לא, לא. יש ברבל חונון, רבל חונון וסרמן, בעל הקובץ שיעורים, השם ינקום דמו, רבל חונון חוקר חקירה כזאת, מה המושג זה מיגו? האם מיגו זה כוח הטענה, או מיגו זה מה לי לשקר? אחד מהדברים הקשים ביותר בעולם הישיבות זה לבאר מה ההגדרה של כוח הטיינה אצל רבל חונון. לא שאני מתיימר להיות חזה, אבל אנחנו ננסה להסביר את זה כליל וזה אולי ילך. כשאני בא ואני אומר פרוע, זה טענה חלשה. למה? כי כנגד הטענה של, אני עכשיו לא מדבר על המלי לשקר, כי גם המלי לשקר פה טוב. אז נתחיל קודם בטענה הפשוטה, מלי לשקר, אני אומר לך בובצ'יק, אם אני הייתי רוצה לרמות, אני פונה אליך הדיין, לשכל שלך, אם הייתי רוצה לרמות ולא פרעתי, אז הייתי אומר, לא כתבתי, לא כתבתי. אז אם אני אומר לך פרעתי, תאמין לי, איי, למה השטר נמצא אצלו? כי הוא שילם על השטר ועוד לא שילמתי לו את דמי השטר. כי שילמתי לו בשטיבל וזה נשאר בבית. בגלל שיש לי את המיגו של מה לי לשקר, יש הסבר הגיוני לטענה שלי. מה זה כוח הטענה? זה גם אפשרות. אבל מצד שני, מכיוון, מי? הלוי זה. נכון, אבל בלעדיי השטר שלך שום דבר. כי אין לך קיום לשטר. אני מקיים לך את השטר, אני הלווה. אתה לבד עם השטר יכול לעשות תיירה, כי העדים שלך מתו. כי העדים הלכו למדינת הים, אז זה לא שווה שום דבר השטר. אז אתה חייב להאמין לי. כי אם הייתי רוצה לשקר, הייתי שקרן יותר טוב. ועל זה לא היית יכול לעשות כלום. מה זה כוח הטענה? כוח הטענה זה בא ואומר, תוסיף משקל. דיינו. אתה בא ואומר, פרוע. כנגד הפרוע עומד, שטרך בידי מי ביי. אני אומר לך, אתה יודע מה, יש עוד טענה שתכביד את הטענה הראשונה. מה הטענה הזאת? קוראים לה מזויף. הרי אם הייתי רוצה, אני יכול לטעון גם מזויף. אז יש פה שני טענות חזקות, זה נקרא כוח הטענה. אני מעלים את כוח, מרשום אלימות, מחזק את הטיינה שלי. איך? על ידי כוח הטענה. בסדר. עכשיו לפי זה הדברים פשוטים. נחזור לשאלה שלך, איך זה מסתדר? השאלה היא, ועכשיו שימו לב טוב, מה עושה את השטר לשטר? לפי דעת רבנן, את השטר לשטר עושה הדיבור שלי, של הלווה. למה? כי אם אני לא הייתי אומר שכתבתי את השטר, אין לך מה לעשות. לפי רב יהודה לא הלווה עושה את השטר. אתה יודע מי עושה את השטר? השטר. מה פירוש? אבל בלי שהוא היה מדבר לא הייתי עושה כלום נכון. כי רבנן באו ואמרו שעדים החתומים על השטר הם לא נחשבים כמי שנחקרה עדותם בבית דין. למה? כי אולי זה מזויף. באותו רגע שאתה אומר שהשטר הוא לא מזויף כי אני כתבתי אותו. זאת אומרת, עכשיו למה אני תובע ממך? מכוח השטר, לא מכוח הדיבור שלך. חזר עכשיו הכוח חזרה של העדים. כי כוח הטענה של העדים מה זה? עדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה. מה אתה טוען? שכמי שנחקרה נפל כי יש רמאים. אבל אתה מעיד שאני לא רמאי. אם אתה מעיד שאני לא רמאי, אז השטר הוא שטר. אז אני לא בא מכוח הדיבור שלך. נכון, מה עשה את השטר לשטר זה הדיבור שלך, אבל זה היסטוריה, אדוני. עכשיו אני בא עם השטר. שלם, מה, פרעת? שטרך בידי, מהי בית? ואין לך על זה תשובה. אז שלא טוב.
למה אתה מאמין, בזה שהוא אומר שזה, שאני לשטר, זה החתימה שלי, אתה מאמין לי? בזה שאני אומר שפרעתי, אתה לא...
אני גם מאמין לך. אני מאמין לך. לא, אני מאמין לך. יש לי רק בעיה קטנה, אז למה יש לו שטר? יפה מאוד. אז תדע מה אומרים, קח את הסיפורים שלך, תשלם את הכסף, כי אחרת כל שטר ככה. אתה יודע, בשנת הגמרא בגיטין למד וב, מה אומרת? הלל תיקן פרוס בול. למה הוא תיקן פרוס בול? כי אחרת אדם יפסיק להלוות כסף. הדין מדאורייתא שכשאתה לא יכול לשלם אני בא לנכסים שלך, ממה אני גובה? מזיבורי. אמרו הבנה, לא לא לא, אתה לוקח קרקע בינוני. כי אם אני יודע שאני נותן לך כסף קשר, כסף טוב, ואם אחר לא תשלם לי, אתה תתקע אותי עם איזה קרקע זיבורי, בסוף המדינה ימינה, ואת הקרקע הזאת אני לא אראה כסף בחיים, ועד שאני מקור אותה יצא לי הנשמה, אני הלוואות לא נותן. וכל זה מונח פה בפנים. גם כשאתה טוען פרוע, תעשה עם זה תיירה, כי אחרת לא תראה ממני אף פעם כסף. לא, לא. כי יש את ההסתברות. אני לא מאמין לו. אני לא מאמין לו. רוב העולם הם ישרים. אז אם זה הולך בדרך במסלול הנורמל, תשמע, אם העדים שלך ברחו לחוץ, זה לא דבר סטנדרטי. אז פה יש לי עזרה איך לעזור לך. אומרת הגמרא, 3 דקות עמוד. אומרת הגמרא, תירוץ נוסף. רב אמר בכולם, מה מודה בשער שכתבו צריך לקיימו. ואסור להחזיק עבלה בבית, רשי אומר, כל מה שאתה רוצה בפנים. ואחר בכותבים שובר כמפלגי, תנא קמא סבר כותבים שובר ורבים סברים כותבים שובר. בקצרה, אני בא אליך, אומר לך, לביתי, קח את התשלום, אתה אומר, אין לי את השטר, אומר לך, לא בעיה, תכתוב שובר, שם יהיה כתוב שפרעתי. מחלוקת רבנן ורבי יהודה, רבנן אומרים, אתה כותב שובר, אתה משוחרר, אתה לא צריך להחזיר את השטר. בא רבי יהודה ואומר, רגע, אז מה יוצא? אתה בעוד שנתיים תופיע אצלי עם הנייר שלביתי ממך. מה אני אעשה בשביל זה? ירד לארכיון, יתחיל לחפש שלוש שעות, אולי בחפת שאני אמצא את הפתק ששילמתי, ואז בתקווה שהאכבר לא נתן לו ביס. אז מכיוון שכן, אני אומר לך, אדוני, אני רוצה את השטר שלי בחזרה. עכשיו מה קורה? נתת לי שובר. עבר שבוע, לא שילמת לי, אני בא איתך לבית דין. אתה בא לבית דין, אומר, רבותיי, אני מצטער הדיינים, נאבד לי השטר הלוואה. אומרים לך, נאבד לך השטר הלוואה? אין בעיה, תביא את הכסף. בואי, אבל אני המלווה. אתה תשמור על השטרות שלך. כדי שאתה בעוד שנתיים לא תעשה לו תרגיל. אומר רבי יהודה, ודאי שהוא צריך את השטר הפרוע. מי? המלווה. כי אם הוא לא יחזיק את השטר הפרוע, אז מחר בית דין יחייב אותו לשלם את כל הכסף בחזרה. כי השובר, אני לא ארכיון. אני שילמתי, תחזיר לי את השטר שלי. תירוץ רביעי, רבה שיאמר, מפני שצריך להראותו לבעל חובו שני, ואמר לי, חזו יגב עד הפרעון הענו. יש עוד סיפור. הבן אדם הזה, אתה יודע, מי שלווה פעם אחת, משתדל ללוות הרבה פעמים. עכשיו, הוא כבר ותיק. הוא בא ללוות כסף. הוא אומר לו, תגיד לי, מי אתה? מה זה מי? אני מוישה וחצי. מה פרוש מי אני? ולא, כן, מה פתאום שאני אעביר לך כסף? מה פתאום? תמתין. הולך מביא את התיקייה שלו, מראה לו, משנה 90 אני לווה. תראה, כל מקום, לביתי X, החזרתי תוך זמן כזה. אף פעם לא פספסתי את השלומים. הלוי זה מעוניין לקבל חזרה את השטר חוב, להראות שהוא אדם נאמן, שמשהו לווה הוא פורע. זה דעת רבי יהודה, רבנן חוקי. אומרת הגמרא, אור כדי לעשות, מה זה אור? כדי לבוא ולעשות מזה כמה. בא מן הרב אמיר רב נחמן, המוצא אור בתמה, כמה זה שיעור הוצאה של אור? אמר לקדת נה, למדו במשנה, אור כדי לעשות כמה, אז מה, רבא לא ידע משנה? אומר רשי, ודאי שהוא ידע, אבל יש לו צרור שאלות. ואז הוא עובר לשאלה הבאה. המעבדו בכמה, מעבד בעין, תסלחו לי שעין ואלף שלי לא טובים, אבל המעבדו בכמה, אם הוא מעבד את האור, איזה שיעור שלו? אמר לי, לא שנה, כדי לעשות כמה. אז הוא שואל אותו, תגיד לי, לעבדו בכמה? תגיד לי, ואם יש לו אור שעדיין לא מעובד, מה השיעור? אמר לי, לא שנה, אותו דבר, כדי לעשות כמה. הוא מנת אימן, איפה אתה לוקח? מעובד, לא מעובד, תמיד אותו שיעור. קדת נן, יש לנו את הצמר. המלבן את הצמר, שוטף אותו בנהר. אחרי זה דופקים על הצמר להוציא את הקשרים. אחרי זה צובעים, ואחרי זה טובים מזה חוטים. שיעורו כמלוא רוחב עשית כפול. המחבלים משתמשים בזה. זה נקרא כמלוא רוחב עשית. ההפרש בין האצבע לאמה, זה כמלוא, כפול, אבל פי שתיים, זה שיעור הוצאה. פחות מזה זה לא חשוב. וההורג בית חוטין, מה השיעור הוצאה? שיעורו כמלוא רוחב עשית, אבל פעם אחת, לא כפול. על מה? כיוון דלתביה, קאי שיעור הכתבוי, דיינו. למה אתה אומר שהמלבן, המנפץ, הצובע, כולם זה שיעור כמלוא רוחב העשית כפול? למה? כי הכל זה מטרה כדי לטוות חוטין. ובתביעת החוץ זה כמלוא. אז כל דבר שזה המטרה, זה השיעור שלו. הכנה מכיוון דלעבדו קאי, כיוון שהתוכנית לעבד את האור הזה, גם אם עדיין הוא לא מעובד, הדין הוא שלא שנה. ולכן אני אומר שיהיה לו שיעור אחד כמעובד, כדי לכתוב עליו כמה. שואלת הגמרא ולא לעבדו בכמה, מה קורה אם אני רוצה אור, ואני לא רוצה לעבד את האור. אני מתכנן להשאיר אותו כמו שהוא. אמר לי לא שנה, אותו דבר. אמר לו, ושלא לעבדו. אמר, זה לא שאני בן מעובד לשאינו מעובד, מה אין הבדלים? הייתי וישאל את הגמרא, המוציא סממנים שרויים כדי לטבוע בהם דוגמה לעירה, ואילו בסימנים שאינם שרויים תנן קליפי אגוזים וקליפי רמונים, סתים ופועה, שזה עשבים של צבע, כדי לטבוע בהם בקט איתן לפי סבכה. בקצרה, יש לנו צבע מוכן. מה שיעור הוצאה של צבע מוכן? השיעור הוא, אז הוא אומר פה, לשון קצת מוזרה, אבל צריך להתרגל. כדי לטבוע בהם דוגמה לעירה. דוגמה, אנחנו יודעים, אדם רוצה להראות שהוא יודע לטבוע יפה. למה שתיקח ממני סחורה? בבקשה, יש לך דוגמית. מה זה לעירה? אותו חותם שהיו שמים כשלקחו את החוט ערב, אז עשו, לקחו איזה כדור, שמו בפנים חוט, שמו על זה את החוט, מה אתה עושה שהחוט לא יברח? שם צמר גפן, ולמה נסותם את זה? הצבע, כדי לסתום, זה השיעור. אבל אם אתה רוצה לקחת חומרים שעדיין לא יצרת מהם צבע, מה השיעור רוצה? שאם אתה תכין אותם, תוכל לעשות מזה שיעור כדי לצבוע את הפומפון בקודקוד של הסבכה של האישה. איזה קישוט יפה שיש שם. זה שיעור יותר גדול. אם אתה רואה שיש הבדל בין מעובד לשלום מעובד. עונה הגמרה, אמר רב נחמן, אמר רבא בר רבוע, לפי שאין אדם תורח ושרוץ סממנים לצבוע בהם, דוגמה לעירה. אומרת הגמרה תשובה מאוד פשוטה. לא יודע פה מי בעלי רכב, אבל מי שבעל רכב מסתום יצא לו כבר פעם להגיע למוסך. רוצה לצבוע את האוטו. מה קרה? יש לו שריטה בדלת. השכן נסע עם האוטו שריטה. אתה יכול לצבוע לי את השריטה? אומר לך המוסך מכי ידידי, אני לא יכול, כי אני צריך להכין צבע. ולהכין צבע יש כמות מינימום, אני מערבב חומרים. תגיד תודה, אני מוכן לעשות לך דלת אחת. השכן שלי עושה רק 4 דלתות. אני בשבילך נושא לך בדלת אחת. מה יקרה? אבל אם השכן שלי עכשיו צבע את האוטו, יש לנו אותו צבע. אני בא למוסך, אני אומר לו, אתה יכול לצבוע לי את השריטה? למה לא בשמחה? יש לך מזל, בדיוק הוא עכשיו גמר צבע, נשאר לי. אומר את הגמטר, כשיש לך צבע מוכן, השיעור הרבה יותר פחות. למה? צבע מוכן, אז אתה יכול להשתמש בו. אם אתה רוצה ליצור צבע, כדי בסממנים, יש כמות מינימלית שזה החומר שעושים, פחות מזה לא עושים. אומר את הגמטר, בסדר, אז בוא אני אגיד לך, והרי זרוני גינה. במקמי דזרינו, לפני שזורעים אותה, מה שיעור ההוצאת נן, זרוני גינה פחות מכגורגרת, קצת פחות משהו גורגרת זה שיעור הוצאה. רבי יהודה בן בטרה אומר 5 גרעינים, ואילו בתר דזרינו, אחרי שזרו את הגרעינים, נן, זבל וכל הדק, כדי לזבל בו כלח של קרוב, דיבר רבי עקיבא, זבל וכל הדק זה החומרי זיבול. מה שיעור הוצאה שלהם? כדי לזבל בו את הכלח של קרוב, דיבר רבי עקיבא, חכמים אומרים כדי לזבל קרישה. הנה אתה רואה שיש הבדל בין השיעור הוצאה, כאשר אתה בא להשתמש בדבר או דבר כזה שעדיין... תומי, מהבוקר היה לך קשה פה, אתה זוכר? למה זה הסתדר לך? חשבתי שמהשיעור הסתדר לך או בלי השיעור? התשובה היא כזאת, התשובה היא פשוטה. הגמרא רוצה להראות על זבל וכלח, אבל הגמרא רוצה להראות שזה מספיק חשוב למה? לכלח אחד, לא לחמישה זרונים. בכל אופן, אתה רואה שיש הבדל בין מעובד ללא מעובד, עונה הגמרא אותה תשובה. היית מראה לאמר הפפחה דזריה, דלא זריה. לפי שאין אדם תורך, לא צינימה אחת לזריה. אדוני, אם יש לי כבר כלח, אז אני שומר עליו. אבל לברוע לא זורים פחות מפחות מגרוגרת, או 5 זרונים. אומרת הגמרא בסדר. אז ננסה הלאה. והרי תיק, למדנו אתמול. דמיקמי דלגבלי, תני עמודים חכמים מרבי שמעון בנוציא שופכים לרשות הרבים שורן ברביעית. אז מה השיעור של ההוצאה? רביעית. ואבינן בשופכין למי חז, ומה אפשר לעשות עם זה? ואמר רבי ירמיה לגבל בהם את עתית. ואילו בתר דגבלי תן יתית כדי לעשות בהם פיקור, מה זה פיקור? המקום הקטן כדי לנפח באותו מקום. אבינן, אתה מדבר על שיעור הרבה יותר קטן, אומרת הגמרא, את אותה תשובה. התמנמי כדאמן, לפי שם אדם תורח לגבל את עתית, לעשות בו פיקור, ונחזור על אותה תשובה. המסר הוא פשוט. אדם בבית עושה שיפוץ, אם יש לו איזה נקף בקיר, לוקח, נשאר לו קצת גבס, סותם את זה. מה יקרה אבל אם הוא רוצה לעשות גבס? לך תנסה לעשות גבס, לסתום חוק, זה לא שייך. יש מינימום שיעור שעליו משתמשים. אור, בין מעובד, בין שלא מעובד, תמיד משתמשים באותו שיעור. אומרת אל מה תשמע. ואמר הבחיה ברמי משמי דעולה, 5-4 דקות אנחנו אחרי זה. 3 דקות, נשתדל, נצטערים קצת. אומרת אל מה תשמע. ואמר הבחי הברמי המשמי דאולה, 3 אורות הן, מצה וחיפה ודיפטר, היה 3 מיני אורות. אז בקצרה, כדי לאבד אורות, מה התהליך? דבר ראשון, לוקחים את האור, מפשיטים מהבהמה, זה עדיין לך, אין מה לעשות עם זה, צריך לייבש. אחרי זה קצת התייבש, לוקחים מלח, שמים מלח על האור וגומר את הייבוש של האור, סוחט לו את המיץ. אחרי גמרת את זה, אתה לוקח כבר את השערות, הורדת בסיד, אתה לוקח מים וקמח משרה את האור בפנים. זה עושה אותו חלק. אחרי זה אתה שם עליו אפצים. האפצים האלה המטרה זה להשחיר את האור. א' כדי שהוא לא יבלע את הדיו, ב' שהוא לא יהיה מזדייף בקלות. תהליך עיבוד האור. 3 אורות, מה יש? יש 4 אורות. רק מחר נדבר על האור הרביעי ששמו אור. כרגע יש לנו מצה. כמה שמה אור? מה זה מצה? כשאתה עושה מלח צריך שמרים, מים, התפחה. כשאתה עושה מצה, מים וקמח. זה לא מליח ולא קמיח ולא אפיץ. זה נקרא אור בשם מצה. כשעוד לא עשו לו שום תהליך עיבוד. וכמה שיעורו, תני רב שואל בר יהודה, כמה חייב על ההוצאה? כדי לצור בו משקולת קטנה, אתה יודע, עושים משקולות מעופרת. נו, שמים קילו, עובר קצת זמן ומיד 990 גרם, ואחרי זה זה יורד. מה עושים? מחפים את זה באור, ואז זה לא נפחת. אומרת הגמרא, וכמה, איזה משקולת? אמר רבה, הריבה דריבה דפומפדית, המידה ידועה. חיפה, האור השני מהו, דמליח, ולא קמיח ולא אפיץ. הוא מלוח, שמו עליו את המלח, אבל לא קמיח, לא מים עם קבח ולא אפצים. וכמה שיעורו? כדתנן, משנתנו, אור כדי לעשות קמיה. דיפטרה, זה האור השלישי, דמליח, וקמיח, אבל ולא אפיץ. וכמה שיעורו? כדי לכתוב עליו את הגט. מה זה לכתוב את הגט? אומרת הגמרא בגיטין, עיקר הגט, הרי את מותרת לכל אדם, שם האיש, שם האישה, הזמן והעדים. זה עיקר הגט. חוץ מזה יש את התופס, שזה כל הכתב שמסביב. אומרת הגמרא, הקטן מיד, כדי לצובו משקולת קטנה. ואמר לה, בעיר ריבה דריבה דפומפדית. אז הנה אתה רואה שכשזה לא מעובד, זה שיעור אחד. וכשזה מעובד, זה שיעור אחר. אומרת הגמרא, הטעם בבישולה, אל תביא לי ראיה. שם מדובר באור לך כל כך שאי אפשר בכלל להשתמש בו. ולכן כשזה לך ועדיין לא ניתן לשימוש, נתנו לו שיעור אחד. אבל בעיקרון יש תמיד אותו שיעור. אומרת הגמרא, רגע, ואתנן, שלוש שורות סיימנו, ואתנן. למדנו את זה אז לא נתעכב. דיברנו שקווי תומעה, תומעת מגע זה ג' על ג' אצבעות. תומעת מדרס בבגדים זה שלוש על שלוש פחים, שלושה על שלושה. ממילא. הבגד שלושה על שלושה למדרס עסק דלד על דלד. האור היי על היי, מפץ וו על וו, בין למדרס בין למת אנחנו עכשיו לא נכנסים, אבל במפץ גם למגה צריך שישה על שישה טווחים. וטני עלה בברייתא, הבגד והעסק והאור כשיעור לתומה כך שיעור להוצאה. אז מה השיעור הוצאה של אור? חמישה על חמישה טווחים. ואנחנו אמרנו עד עכשיו כמה זה אור כדי לעשות כמה. ברייתא מפורשת נגדנו, אומרת הגמרא, ההוא בקרטובולה, תדע מה מדובר שמה. שמה מדובר שבישלו את האור, הוא נהיה קשה, אז יש לו שימוש למיטה וכדומה, זה היי על היי. סתם אור לא מבושל, השיעור שלו מעובד, לא מעובד, כן מתכנן לאבד, לא מתכנן לאבד, וסך הכל כדי לעשות שמח.